בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
היום יום רביעי, 21 באפריל, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחה יוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. בשבועות האחרונים קורה בפוליטיקה הישראלית משהו מעניין.
בואו נשים את המשקעים האישיים מאחורינו. בואו נקים ממשלת ימין יציבה שתחזיק מעמד לשנים.
ראש הממשלה מנסה להקים ממשלה, וזה לא הדבר החריג, זה קורה לא מעט לאחרונה. השוני הפעם הוא באיש שהפך להיות דמות המפתח בסיפור.
הקמת ממשלה שנשענת ותלויה במי שמזדהים עם אויבי ישראל ומחבקים ומעודדים מחבלים, ממשלה כזו תהיה מסוכנת למדינת ישראל, ליהדותה, לתורה, לעם ולארץ, וחובה למנוע אותה.
בצלאל סמוטריץ' מתעקש, מתנגד, ובעצם מונע הקמה של ממשלה בתמיכת רע"מ. יותר מזה, אתמול נפגש נתניהו עם סמוטריץ' ואמר לו, וזה לא ציטוט מדויק כמובן, בצלאל, תקעת לי כבר ממשלה, לפחות אל תפריע להעביר חוק לבחירה ישירה. אתם מבינים, נתניהו מבקש את חסדיו של סמוטריץ', וזה מעניין במיוחד אם מסתכלים 6 שנים אחורה בסך הכל. איש המפתח הזה, שמונע עכשיו הקמת ממשלה, היה בסך הכל פוליטיקאי מתחיל שבקושי הצליח להשתחל אל הכנסת. פוליטיקאי שנתפס קיצוני מדי, לא רק בחוץ, אלא אפילו בתוך המחנה שלו. אז הפעם אנחנו עם הסיפור של בצלאל סמוטריץ' והדרך שעשה ועוד עושה בניסיון לכבוש את הציונות הדתית. אלן שרקי.
אלן.
תגיד, מה בעצם סמוטריץ' רוצה? ההתנגדות שלו לממשלה בתמיכה של רע"מ זה אידיאולוגיה? יש שם משהו אחר?
קודם כל זה אידיאולוגיה. זו תמיד הייתה אידיאולוגיה. וזו גם, אני חושב, ראייה פוליטית לטווח הארוך מבחינת הימין כולו, אבל זה גם מאוד מאוד משתלם לבצלאל סמוטריץ' הפוליטיקאי באופן המצומצם.
כלומר?
כלומר, ברגע שהוא היחיד בימין שהפגין עמוד שדרה, ואמר, אני לא מוכן ללכת לממשלה שתישען על רע"מ, ונימוקיו עמו ונימוקיו טובים, הוא, בתרחיש שעכשיו הולכים לבחירות, בא לבוחר עם קבלות מצוינות. הוא לא כמו בנט, שמוכן להישען על ערבים, הרי גם בשביל קואליציית השינוי צריך להישען עליהם, הוא אמר, עמדתי בפיתוי. מה יקרה לבצלאל סמוטריץ' הפוליטיקאי, אם בנט יקים את ממשלת השינוי עם השמאל? מעמדו, כמנהיג הפוליטי של הציונות הדתית, התבצר בפלדה. ובסוף, אם אתה שואל את עצמך, מה המטרה הפוליטית של בצלאל סמוטריץ'? תשובה, להיות מנהיג הציונות הדתית.
בוא תחזיר אותי רגע להתחלה, לתחילת הסיפור של סמוטריץ'. מה בביוגרפיה שלו מלמד אותנו אולי על המקום שאליו הוא הגיע היום?
תראה, אני חושב שהפעם הראשונה שבצלאל סמוטריץ' פוגש איכשהו את הציבורית הישראלית זה בהתנתקות.
חמשת הצעירים האלה על פי השב"כ והמשטרה הם הגרעין הקשה של הנהגת חוסמי הכבישים. בצלאל סמוטריץ' מקדומים, ידידיה לייבוביץ' מחברון,
הוא אז בן 25, הוא נעצר על ידי השב"כ, בחשד שהוא ניסה לתכנן משהו.
על פי המשטרה והשב"כ, הם אחראים על השמן שנשפך והנינג'ות שפוזרו בכביש ירושלים תל אביב, ואשר גרמו לתקרים ל-20 מכוניות.
אני חושב שאין חולק שסמוטריץ' וחבריו היו חלק מארגון של חסימות כבישים, נרחבות במדינת ישראל באותה תקופה במחאה על ההתנתקות, וסמוטריץ' גם מדבר אחר כך שחסימת כבישים היא כלי לגיטימי בדמוקרטיה. יש מי שניסו לייחס לו גם 700 ליטר דלק ושמן, בניסיון להבעיר רכב, לפוצץ רכב, ללכת על איזושהי פעולה קצת יותר קיצונית. סמוטריץ' מכחיש. הוא אומר, אכן, פעלתי לחסום כבישים, אבל לא שום דבר אחר. בטח לא סיכון חיי אדם. והשורה התחתונה שהדבר הזה נסגר בלי כתב אישום ובלי שום דבר.
והרגע הזה מלווה אותו בעצם עד היום, במובן הזה שהמתנגדים שלו לא פעם משתמשים באותה תמונה אייקונית של סמוטריץ' הצעיר במדעי הסיר. הוא גם סוחב את האירוע או בכלל את ההתנתקות איתו היום?
כאילו, ההתנתקות היא ללא ספק הטראומה המעצבת של הימין הישראלי. כי הימין חבול ומצולק באופן עמוק מ-2005, ולא ייתן לדבר הזה לחזור, ולכן הוא הרבה יותר חשדל והרבה יותר נוקשה.
כלומר, מה, הוא רואה את עצמו כאיזה מגן המתנחלים בעידן שאחרי ההתנתקות? מה זה אומר בפועל?
אתה תראה שסמוטריץ' יבוא בעמדה, בוא נגיד, פחות מתנצלת. הוא לא מפחד להיאבק, גם במחיר עימות. יש אגפים אחרים בציונות הדתית שבשם אהבת הממלכה או בשם הממלכתיות, מעדיפים לא לנצח את הממלכה, ואפילו לא להתעמת איתה. וסמוטריץ' הוא ללא ספק מספיק מרגיש בבית כדי לדפוק על השולחן ולפעמים גם להפוך אותו. ולכן אולי גם סמוטריץ' הופך יותר ויותר מקובל, בגלל שסומכים עליו שהוא באמת לא יזגזג.
במה הוא מאמין? מה האג'נדה הפוליטית שסמוטריץ' מביא איתו?
קודם כל בשלמות הארץ, על מלא, אפס ויתורים, על חלקי יהודה ושומרון, סיפוח כמובן אם אפשר, העצמת ההתיישבות עד אז, זה ברור. בענייני דת ומדינה, בהרבה נושאי דת ומדינה הוא אפילו מאגף את החרדים מימין. הוא רוצה מדינה יהודית שהאלמנטים היהודיים בה מובהקים יותר, שהפרסיה הציבורית בה בענייני שבת, בענייני כשרות, הוא כן היה רוצה לשמר את המונופול של הרבנות הראשית, נגיד בניגוד לרבני צוהר. אתה יודע, בשאיפה הוא רוצה לקדם את הערכים היהודיים במדינת ישראל.
אז כחלק מהשאיפה הזו לקדם את הערכים היהודים בישראל, הוא היה מעורב בעוד אירוע שמלווה אותו עד היום, וזה מצעד הבהמות ב-2006. סמוטריץ' אז ארגן צעדה של בהמות בירושלים, במקביל למצעד הגאווה בעיר, ואחר כך צריך לומר, הוא הביע חרטה.
נכון, שהוא אמר לזה בעצמו, עשיתי את זה כשהייתי צעיר וטיפש, ואני מתחרט.
שאמרת שאתה הומופוב גאה. אתה הומופוב גאה?
לא, לא הומופוב, תיחו בי, איזה בחורה צעירה תיחה בי משהו, אתה הומופוב. אז אם אני הומופוב, אז אני נפוב גאה. בסדר, בלי לחשוב יותר על המשפט, אני לא הומופוב, אני לא מפחד. אני לא מפחד לא מערבים, אז אני בטח לא מפחד להבדיל אלף אלפי הבדלות מהומואים.
לא הבנתי את ההשוואה הזו.
הומופוב, אם אני מבין נכון, אז הומופוב זה מישהו שמפחד, נכון?
כן.
אני לא מפחד מכלום. אני לא אדם שחי בחרדות.
אבל?
מדינת ישראל, כמדינה יהודית, עם עולם ערכים יהודי, לא יכולה לתת הכרה רשמית לנישואים חד-מיניים.
ללא ספק, בצלאל סמוטריץ' הוא מאוד בעד ערכי המשפחה, כפי שהוא מכנה את זה. אפילו במהלך הקמפיין הייתה לו הבטחה להיאבק ברווקות המאוחרת. היה רגע כזה. אני חושב שאחר כך הוא כבר קצת הבין את ההומור שבאירוע. אבל היה רגע כזה. וכן, בצלאל סמוטריץ', אני חושב, לא שינה את עמדותיו במאבקו בתרבות הלהט"בית כפי שהוא תופס אותה. אני רק לא בטוח שזה כל כך גבוה אצלו בעדיפויות כמו שזה גבוה אצל מפלגת נועם. כלומר, אני לא חושב שהעמדות השתנו. הרטוריקה היא לא אותה רטוריקה, למרות שהדעות אותן דעות.
וכל המאבקים הציבוריים האלה שהוא היה חלק מהם, בין אם נגד ההתנתקות או נגד הקהילה הלהט"בית, זה לא איזה תחביב חולף, כי סמוטריץ' ממשיך בפעילות ציבורית כזו, הפעם גם בארגון רגבים. יש משמעות להצטרפות שלו דווקא לארגון כזה?
שתראה, ההליכה הזאת לרגבים, מיד אחרי ההתנתקות, היא מהלך מעניין, כי היא העברה של הפוקוס ממאבק על ההתיישבות ביהודה ושומרון, למאבק על מה שנעשה בתוך הקו הירוק. הרי הרגבים בודקת מה קורה בנגב, מסתכלת על הבנייה הבלתי חוקית של הבדואים בנגב, על ההשתלטות על כל מיני שטחים. כלומר, זה לא רק המתנחלים שמעניין אותם מה שקורה ביהודה ושומרון, אתה יודע, בית אל, אלי, אופרה, קדומים, גוש קטיף. הוא בא ואומר, רגע, מעניין אותי מה קורה בישראל הקטנה. מעניין אותי מה קורה בנגב. מעניין אותי בדיוק מה שקורה במחוזות הבחירה של מנסור אבס.
מעניין, אז כבר אולי אז, בתקופה ההיא, התגלעו הניצנים הראשונים לסכסוך הזה של סמוטריץ' ואבס שאנחנו רואים היום. אבל אז בנקודה ההיא, סמוטריץ' עדיין לא פוליטיקאי, והסטטוס הזה שלו משתנה ב-2015, כאשר הוא מתמודד ברשימת האיחוד הלאומי, שהיא חלק מרשימה גדולה יותר, הבית היהודי.
יש פריימריז לרשימה, ובצלאל סמוטריץ', הצעיר עוקף שני חברי כנסת מכהנים, זבולון קלפה ואורית סטרוק, ונהיה מספר 2 של אורי אריאל, שזה אומר מקום 9 ברשימת הבית היהודי. ואז במהלך הקמפיין הולך לעולמו אורי אורבך המנוח, זכרונו לברכה, וסמוטריץ' נהיה מספר 8 ברשימה, והרשימה מקבלת 8 מנדטים. והוא הספסל האחורי של הבית היהודי.
ותגיד, איך רואים אותו אז בתוך הבית היהודי? באיזה חלק, אגף של האיגוד הפוליטי הזה סמוטריץ' נמצא?
הוא ללא ספק שייך לאגף, אם אתה מחלק את הציונות הדתית לשמרנים וליברלים, או שמרנים ושמרנים פחות, לבנט ולסמוטריץ', אז בטח שיש חלוקה. יש את הימין הדתי, החרדלי, שרואה, אתה יודע, גם בשמירת מצוות קפדנית, וגם בכל מיני סוגיות של דת ומדינה, קרבה גם לחרדים, ובין, אתה יודע, יותר בני עקיבא, בנט, שזה כיפה סרוגה, אבל זה גם הרבה יותר פתיחות על החברה הישראלית, וגם, אני חושב, רצון להתערבב בה. אז בסוף, סמוטריץ' רוצה להיות מרץ של הימין, מפלגה אידיאולוגית קטנה, חדה, עקרונית שלא מתפשרת על כלום, ובנט רצה להיות ראש הממשלה מהציונות הדתית. וזאת החלוקה. האם אני רוצה ללכת מרכזה, אל מרכז הציבור הישראלי, לשלב נשים ברשימה שלי, לשלב חילונים ברשימה שלי, לשכנע חילונים להצביע לי מועמד סרוג, בלי קשר להיותי מועמד סרוג, או הפוך, אני רוצה להקים מפלגה ציונית דתית, קטנה, קשיחה, לא פריחה, עם בייס מאוד מאוד מוצק, שנשען על ישיבות, על מוסדות, על כל הדברים האלה.
אז יש לו חזון, ויש לו שאיפות למפלגה, ובכלל למחנה שממנו הוא מגיע, אבל בשלב הזה הוא חק זוטר שבקושי נכנס לכנסת, וזה לא מספיק כוח, הוא צריך הרבה יותר כוח כדי להוציא את הרצונות שלו אל הפועל.
אתה מסתכל אז על בצלאל סמוטריץ' כחבר כנסת מהספסל האחרון ביותר בבית היהודי האיחוד הלאומי ב-2015, קדנציה אחת הוא מכהן אחרי אורי אריאל, ואז בסוף הקדנציה כשכבר הולכים לבחירות 2019, הוא פתאום קורא תיגר על מי שרבים ראו בו פטרונו הפוליטי, אורי אריאל, ומתמודד נגדו בפריימריז ומנצח אותו ברוב עצום. אורי אריאל בשוק, ואורי אריאל הולך הביתה. נשאר שר החקלאות, אבל הוא לא יור המפלגה. למה האיחוד הלאומי מחליף את אורי אריאל בבצלאל סמוטריץ'? כי הם רואים שהמפדל החליפה את זבולון אורלב בנפתלי בנט. והם לא רוצים להישאר מאחורה, כי מגיע בנט, הצזזיתי, הפוליטיקאי, האיש והאקזיט, ועושה בלגן. ופתאום האיחוד הלאומי נדחק את אחורה ונהיית שני מקומות בכנסת, וככה יותר מאובנת. והנה סמוטריץ' בא ומוכיח את עצמו, גם הוא יודע לעשות אקזיטים. הוא עשה מגה אקזיט. ואני אומר, הם אותה מהפכה. הם אותה מהפכה.
זו אותה מהפכה, אבל בנט ממשיך לחפש, כמו יזם סדרתי, עוד אקזיט, ויחד עם הילד שקד, השניים האלה פורשים מהבית היהודי ויוצאים להרפתקה פוליטית עצמאית, ופתאום נוצר מצב שסמוטריץ', החק הטרי, הפוליטיקאי הצעיר, האיש מהאגף הקיצוני יותר במפלגה, הוא מוצא את עצמו המנהיג שלה.
בסופו של דבר, בנט ושקד חותכים מתוך הבית היהודי, מתוך מחשבה וכוונה שבצלאל סמוטריץ' שיקח את ההנהגה. הם מקימים את הימין החדש, הוא בסוד העניינים של הקמת הימין החדש, הוא מעודכן לפני כל המדינה, אחר כך הוא יגיד שהוא יתנגד לזה, אבל הוא ידע בכמה ימים של התראה מראש שהם הולכים על המהלך הזה. זה לא עובד. לא אומרים כולם, הנה טוב, בצלאל נשאר, הוא יוביל אותנו. כי גם עבור הציונות הדתית באותו שלב, סמוטריץ' נתפס כמנהיג לא מיינסטרימי ממש. הוא כן יותר קיצוני, הוא כן מנהיג את האיחוד הלאומי ולא את הבית היהודי, כלומר לא את הגלגול של המפדל, אלא את תקומה. ואני חושב שגם בעיני עצמו סמוטריץ' מבין את זה. הוא מבין שצריך מישהו שידבר לכל אגפי המגזר, הקלאסיים, לכל קצותיה של הכיפה הסרוגה. והבית היהודי מחפשת למנהיג. והיא מוצאת את רפי פרץ. והוא דמות של טייס, והוא דמות ממורכזת, והוא דמות שיכול להיות פרזנטור ציוני דתי, קלאסי, רב, וזה מצוין. וסמוטריץ' מבין את זה. ולכן הוא אומר סבבה. אפילו שרפי פרץ חדש ואני ותיק יותר, גם אני יור מפלגה, אבל ניתן לבית היהודי את הרשות, אני המספר 2, העיקר שאני אקבל את התפקיד הבכיר. וזו תבונה פוליטית משמעותית מאוד של בצלאל סמוטריץ'.
זה נשמע לי כמו רגע מאוד משמעותי. רגע כזה שאפילו המחנה שלו, המחנה שהוא רוצה להנהיג, אומר לו, תשמע, אתה קיצוני מדי, ואנחנו צריכים מעליך מישהו שהוא קצת יותר ממלכתי, שיהיה יותר קל לעיכול. תפקיד שר בכיר, או במקרה הזה בכיר יותר מרפי פרץ, זה משהו שמתקן את התחושה הזו?
בצלאל סמוטריץ' רצה בכלל להיות שר המשפטים. הוא מאוד רצה להיות שר המשפטים, וזאת הייתה הדרישה שלו מנתניהו, ואז הייתה את אותה התפתעות שלו על הבמה ביום ירושלים במרכז הרב, שאנחנו רוצים מדינת הלכה או משהו מהסוג הזה.
מה היינו רוצים שיהיה? כולנו היינו יכולים, היינו רוצים שמדינת ישראל תהיה תנהג על פי התורה ועל פי ההלכה, אנחנו לא יכולים, כי יש עוד אנשים אחרים שחושבים אחרת, אנחנו צריכים להסתדר.
ונתניהו, שהיה בדיוק בין בחירות לבחירות, התלבט מה התגובה ההולמת, והתשובה הציונית ההולמת שלו הייתה למנות את אמיר אוחנה, שר להטב ראשון, לשר המשפטים. ואז אמרו לסמוטריץ', משפטים לא תהיה, מינינו, ומינינו בגללך. ואז הוא היה אמור, לפי ההסכם שלו עם הרב רפי פרץ, להיות שר החינוך, כי הוא בוחר את התפקיד היותר בכיר. ושם היה רעש גדול, וגם נתניהו מאוד לא רצה שסמוטריץ' יהיה שר החינוך, כי זה היה נותן הרבה חומר בהירה לקמפיין הנגדי, והוא מצליח לשכנע את סמוטריץ' ככה שיבלע ויהיה שר התחבורה. וסמוטריץ' מתאהב במשרד, ואני חושב שהוא גם דומע בטקס הפרידה שלו מהמשרד. ועפים עליו גורמי מקצוע, ויש לו חיבורים מנכלית, ופתאום סמוטריץ' במשרד התחבורה זו הפתעה גדולה, ואני חושב שזו הפתעה גדולה גם לבצל סמוטריץ' עצמו. הוא פתאום תואם את טעמה של ההשפעה, ואת טעם השלטון לא כחבר במפלגה שיושבת בקואליציה, אלא כשר, כמי שיושב על כיסא מקבלי ההחלטות. ואני חושב שגם זה אולי קצת מעצב את בצלאל סמוטריץ'. כלומר, האחריות משנה אותך, ואתה פתאום מחליט מה אני, משפיע או מפגין, והוא חד משמעית החליט להשפיע.
אז אנחנו מדברים על בן אדם שראו בו קיצוני מדי בשביל להנהיג את המחנה שלו, קיצוני מדי בשביל תפקיד של שר משפטים או שר חינוך, והנה, בזמן הזה המערכת הפוליטית הישראלית נכנסת לאיזה סחרור בלתי נגמר עם מערכת בחירות אחת אחרי השנייה, וסמוטריץ', לא רק שהוא עדיין כאן, הוא באמת הופך בסופו של דבר למנהיג המחנה הזה.
ארבע מערכות בחירות שאנחנו עוברים, זה תהליך מואץ של דברים שהיו אמורים לקרות באופן הדרגתי, גם בציונות הדתית כמגזר, וגם בפוליטיקה הציונית דתית, וגם בצלאל סמוטריץ' כפוליטיקאי עובר תהליך, שורד וסוחר מול בנט ושקד פעמיים, ובסוף בא ואומר לבנט ושקד, אני בכלל לא רוצה לרוץ איתכם, אני מספיק גדול לרוץ לבדי. ופתאום בתוך שנתיים הוא משלים מהלך פוליטי שהיה אמור להתרחש על פני עשור.
כדי שלא תהיו במתח, אני אתחיל מהשורה התחתונה. אני לא מקים מפלגה חדשה שלא קיימת, אני לא יוצא לדרך חדשה, אני לא משווק לכם כוכב חדש או קוסם חדש שיפתור לכם את כל הבעיות. מה שתשמעו כאן זה הישן, המוכר והאהוב. אני מבקש לקרוא לכם אל הדגל למפלגה שמייצגת דרך לתנועה שמשרתת ציבור. זה הרי הבית שבו גדלנו כולנו, זה החינוך שאותו קיבלנו, וזו מהותו של הציבור שאני זוכה להיות שליחו בשנים.
ואז יש לנו סיטואציה די מדהימה, שבה בצלאל סמוטריץ', לא רק שהוא ראש הציונות הדתית, או המפלגה הפוליטית של הציונות הדתית כמגזר, הוא גם קורא למפלגה שלו הציונות הדתית. מה שמקומם רבים ואומרים, רגע, אתה רץ לך עם בן גביר ועם נועם, ואתה בעצמך, בוא נגיד, לא מרכז ציוני דתי. וזה הציונות הדתית? תראה, אני ללא ספק קורא את עצמי כמי שגדל בציונות הדתית, אני ציוני דתי. ולכן, כשבצלאל סמוטריץ' קרא למפלגה שלו הציונות הדתית, זה מאוד הפריע לי. בלי קשר לשאלה מה אני חושב על סמוטריץ' הפוליטיקאי ועל המפלגות האחרות שחברו איתו. אבל אני אמרתי, רגע, הציונות הדתית היא דבר הרבה יותר מגוון ממה שאתה מציג במפלגה הזאת. גם אם אני אוהב אותה וגם אני לא אוהב אותה. כאילו נועם, עוצמה יהודית ובצלאל סמוטריץ', זה לא הציונות הדתית, זה האגף החרדלי של הציונות הדתית. האגף השומרני, האגף הקיצוני בהיבטים מסוימים של הציונות הדתית.
תראה, בעבר הוא סירב לרוץ איתם, עם בן גביר ועם נועם, אז זה היה מטיעונים פרסונליים, לא כל כך טיעונים אידיאולוגיים. ועכשיו, לא רק שהוא הסכים, הוא היה הקטר שבעצם הכניס אותם לכנסת. מה השתנה?
אם אנחנו מגדירים את מטרת העל של בצלאל סמוטריץ', להיות המנהיג הפוליטי של הציונות הדתית, אז הוא צריך ללכת מרכזה ולא ימינה. אבל ההליכה שלו מרכזה הייתה מביאה אותו להתחרות עם נפתלי בנט על קולות שלא בטוח שהיה מנצח בהם. ולכן הוא היה חייב קודם כל לתפור את הפינה ימינה, בניגוד לאסטרטגיה הכוללת, כדי קודם כל לשרוד. וזה הוכיח את עצמו, הוא שרד, אבל... וגם כמובן התמיכה של ביבי, הלחץ של ביבי שמאוד מאוד רצה את השידוך הזה, אולי היום הוא מתחרט עליו, אבל זה כבר עניין אחר.
אז סמוטריץ' הוא אידיאולוג, את זה ביססנו, אבל הוא גם פוליטיקאי ממולח. הוא יודע שצריך להתגמש לפעמים. הוא יודע לעשות את זה. אז איך אתה מסביר את הסירוב העיקש שלו לקבל תמיכה של רע"מ להקמת ממשלה? זה מה, זה אידיאולוגיה שהיא סולדת מערבים עד כדי כך שהיא מאפילה להבנה שבפוליטיקה צריך להתפשר?
אני חושב שבמובן הזה יש איזה מיתוג שקצת עושה עוול לבצלאל סמוטריץ'. כלומר, הוא ללא ספק אידיאולוג נוקשה. אבל קודם כל כאדם, אני חושב, הוא פוליטיקאי מאוד מאוד מוכשר, וכן פרגמטי. אפילו ההתנגדות שלו לצירוף רע"מ היא מאוד פרגמטית בתפיסה. מה הוא אומר בעצם? היום אנחנו נצרף את רע"מ, או נשען על רע"מ פעם אחת. הציבור הערבי ילמד שיש לו השפעה. שיעור ההצבעה במגזר הערבי יעלה. המפלגות הערביות במקום להיות 10 מנדטים יהיו 20 מנדטים, כן יכולות להיות 20 מנדטים. הימין ידולל, הם יתפסו את המקום של לשון המאזניים לדור קדימה. כלומר, זה לא טיעון לא פרגמטי.
טוב, אז דיברנו על הצד הפרגמטי, אבל בואו נדבר רגע על הצד האידיאולוגי, כי גם היום, וגם בעיצומו של הניסיון שלו להנהיג את הציונות הדתית, יש עדיין לא מעט אנשים שאומרים שמדובר באדם קיצוני, ובואו נודה על האמת, שרקי, ונשים רגע בצד את שותפיו הפוליטיים, גם לסמוטריץ' עצמו, יש סל של אמירות שבימין, בציונות הדתית, גם אפילו באגפים של ימין קשה יחסית, אמירות שהם לא יכולים להרגיש איתם בנוח.
אני לא מנסה עכשיו להציג את בצלאל סמוטריץ' כיותר מתון ממי שהוא, ואני חושב שהוא לא ישמח אם יציגו אותו כיותר מתון ממי שהוא. תראה, הוא כן באגף השמרני היותר עמוק של הימין והציונות הדתית, גם בעניינים של דת ומדינה, וגם בעניינים של ימניות. אבל אני לא חושב שיש פה איזה, אתה יודע, הוא הקצין ביחס לאביו, או ביחס לבית המדרש שבו הוא גדל. זה הציונות הדתית החרדלית, בעידן שאחרי ההתנתקות, הלכה בכיוון הזה. זה נכון שהוא שונה ממנהיגי המפד"ל ההיסטוריים, הוא שונה מנפתלי בנט, והוא בטח שונה מקודמיו של בנט, הוא לא, זה לא המפד"ל של השפם והבני עקיבא. זה ציונות דתית אחרת, בגלל שהציונות הדתית ממילא גדלה, ושני זרמים בתוכה, והיום גם שתי מפלגות פוליטיות.
ומה זה בעצם אומר? שהוא עומד עכשיו בעמדה שבה הוא בהחלט יכול להיות מנהיג הציונות הדתית על כל פלגיה. זה אומר שהציונות הדתית הלכה יותר לכיוון שלו, או שאולי דווקא הוא התמרכז והלך לכיוון שלה?
הציונות הדתית לא ספק משתנה, רק שאני לא חושב שהיא או מתמרכזת או מקצינה. הציונות הדתית כמגזר גדלה מאוד, ומביאה בבחירות האחרונות את ההשפעה הפוליטית שלה לשיא. שתי מפלגות שביחד שוות 13 מנדטים, 14 אם אתה סופר את אופיר סופר, זה שיא, ודווקא העובדה שהיא גדלה מאוד, מאפשרת לה בפעם הראשונה להפוך את הפילוג שמדברים עליו כבר עשור וחצי למשהו אמיתי. יש מפלגה ליברלית, שנפתלי בנט עומד בראשה, ויש מפלגה סרוגה, דתית יותר. בצלאל סמוטריץ' הגיע ליעד, הוא הפך להיות המנהיג הפוליטי של הציונות הדתית, אבל הוא לא לגמרי שלם, כי בנט עדיין גם מנהיג פוליטי בציונות הדתית. במובן הזה, אם בנט יהפך לראש הממשלה, לסמוטריץ' יתפנה מקום, באמת לבסס את שלטונו. כלומר, הוא הגיע לשם, אבל הוא עדיין לא ביסס את עצמו. ואני מניח שאם הוא יבסס את עצמו, עכשיו קדנציה מתפקדת, וידאג על המוסדות של המגזר, ולערכים של המגזר, ולצרכים של המגזר, אז בפעם הבאה גם אותם אגפים יותר ליברליים, שקצת פחות חשו בנוח, עם סמוטריץ' כמייצג שלהם, יבואו ויגידו, למה לא? בסדר גמור, מתאים לנו שהוא יוביל אותנו.
שרקי, תודה.
תודה, נשמה.
וזה היה אחד ביום, מבית N12. אתם יכולים למצוא אותנו ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים, ואם תהיו נשמות ותעקבו אחרינו, תוכלו לקבל את הפרק החדש בכל בוקר. ואגב, אם 20 דקות ביום איתנו לא מספיקות לכם, אז בואו לקבוצת פייסבוק חדשה שהקמנו. פשוט תחפשו אחד ביום בפייס ותצטרפו אלינו שם לעוד הרבה דברים טובים. האורך שלנו הוא רום עתיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן, ואני אלה צמחיוף, ואנחנו נהיה כאן שוב גם בשבוע הבא.